Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
אז ברוך הבא.
תודה רבה.
איך אתה?
אבל משום מה נדמה לי כאילו שהמפורסמים נמצאים בערוצי הטלוויזיה. ידוענים שונים, גם מעולם העיתונות, החדשות, עולם הזמר וכו'.
כן.
ומשום מה, אז הציבור הוא מחובר עם האנשים האלה. לכל אחד ואחד יש הרבה מאוד אנשים שדבוקים בו. אז אני לא יודע, הרעיון שאני רוצה שהוא יתפשט.
כן.
זה רעיון של ואהבת לרעך כמוך, עם הרבה מאוד פיתוח ללמוד את זה ולתרגל את זה וכו'. כי אני חושב שבזה תלויה כל ההוויה הציבורית שלנו. אני חושב ש... אני מזכיר רק שהיינו פה ב5 מערכות של בחירות, שזה אומר שלא הצלחנו לשבת אחד עם השני. אז עוד פעם בחירות ועוד פעם בחירות, ואחרי זה כשסוף סוף מישהו נבחר, אז התחילה פה סוג של מלחמה. והשסע פה בציבור הישראלי הולך וגדל. ועכשיו אנחנו נמצאים פה בתוך הסיפור הקודר הזה של הטבח.
כן.
והזוועות שעברנו פה בדרום. שהטבח הזה משדר דבר חד משמעי. שהמערכת כאן לא מוכנה לכלום. לא המערכת הפוליטית ולא המערכת הצבאית. זאת אומרת, עם כל זה שיש לנו אנשים בהחלט נפלאים.
כן.
יש לנו צבא נפלא ויש אנשים חכמים וטובים ו... בכל אופן, הכתיפו לנו כאן מכה עצומה ותפסו אותנו ממש בחוסר אונים, וזה עלה לנו ב-1400 אנשים שנשחטו ונטבחו, שזה דבר שלא היה לנו מימות השואה.
כן.
ועד היום.
כן.
עכשיו, הזוהר הקדוש עצמו אומר שלא נוכל לצאת מגלות לגאולה עד שחוכמת הקבלה לא תתפשט בכל חלקי עם ישראל. מדוע? כי מה זה גלות? גלות זה שכל אחד חי לעצמו. ואף אחד לא יכול להכיל את השונה. הוא רואה מישהו שונה, כבר מיד הוא נכנס לאטרף. זה גלות, וגאולה זה עניין של חיבור.
אחדות.
אחדות, אהבה. ושבאמת ננצל את הכוחות העצומים שיש בנו. בכל אדם יש נפש אלוקית נפלאה. חוכמת הקבלה מלמדת את הדברים האלו עד לפרטי פרטי פרטים. איך לזהות את עצמך ו... איך לפתח את הטוב ואיך לנטרל את הרשע שיש בנו.
דיברת על אהבת לרעך כמוך.
כן.
ישבתי שבוע שעבר עם איש זקה.
כן.
לפודקאסט.
כן.
וכשביקשתי שמישהו, ששאלתי אם מישהו יכול לחבר אותי לאנשי זקה, קיבלתי עשרות פניות. והבנתי מזה שהם מאוד רוצים שמישהו ישמע אותם.
כן.
הם רוצים שנשמע אותם.
זאת אומרת, עשרות אנשי זקה,
עשרות אנשי זקה
רצו לבוא לפודקאסט.
רצו לבוא, לגמרי. בסוף, כן. בסוף נפגשתי עם ישראל, שהוא מזקה תל אביב, אבל מה שזה גרם לי להבין זה שהם רוצים שנשמע אותם.
כן.
ותוך כדי שאני יושב איתו, אני, אתה יודע, אני מבחינתי מגיע לשיחה עם זקה, אבל תוך כדי השיחה איתו הבנתי שאני בשיחה עם ישראל. אני רואה את הבן אדם שהוא. ואני חושב שזה קצת מה שהם ניסו לבקש. אנחנו בני אדם, תראו את זה. אנחנו לא רוצים שתחליפו אותנו. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כי יש לנו שליחות. ואנחנו עושים את זה טוב. אנחנו לא רוצים שתעשו את זה, אנחנו רק רוצים שתראו אותנו. אנחנו רוצים מילה טובה.
כן.
אהבת להרעך כמוך.
נכון. כן.
זה התמצית, לא?
זה כל היהדות.
כל היהדות בשלוש מילים.
בהחלט. כל היהדות זה רק עניין של אהבה. או הזולת האנושי, או הזולת האלוקי. אבל אהבה. ועל זה צריך עבודה קשה מאוד, בגלל שמצד הטבע נולדנו הפוכים. פסוק אומר, עיר פרא אדם יוולד. אז נולדנו הפוכים. יש כאן עבודה עצומה שלמעלה מכוח האנושי, בכדי להפוך את כל העסק ולהתחבר.
אתה מדבר על עבודה רוחנית.
כן. אבל עבודה רוחנית שיש לה השלכות לחיים שלנו. חיי היום יום.
כן.
איך אני מתייחס לאנשים בתור במינימרקט או ברכבת, או בקופת חולים, או בכל מקום שלא יהיה. איך אני מסתכל עליהם, מה אני חושב עליהם בפנים, איך אני מרגיש אותם.
אז איפה מתחילה העבודה הזאת?
העבודה הזאת מתחילה במילים הללו, שיוויתי הוויה לנגדי תמיד. זאת אומרת, כל דבר שאני מסתכל, אני מסתכל עליך, אני צריך לראות בתוכך את שם הוויה.
את החלקיק, האלוהי.
כן. אני צריך להרגיש בתוכך את הרצונות הטובים שלך, את החלק האלוקי שלך. עם זה העסק מתחיל. כי הפסוק אומר, שיוויתי הוויה לנגדי תמיד. תמיד זה תמיד.
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 כן.
24 על 7.
בעיקר שקשה, בעצם.
נכון.
בעיקר.
נכון. ומי שעוקב אחרי האנשים הגדולים, אז הם ממש חיו את זה. אפילו את האלוקים שיש בתוך קיר האבן היפואי הזה, הם הרגישו.
כן.
פסוק אומר, אבן מקיר תזעק. אז חושבים שזה איזה מין פרוזה כזאת, משהו חרוז. לא. הם הרגישו את האלוקות שיש בתוך האבן. והם יכלו לשמוע אבן מקיר תזעק. יכלו לשמוע צעקות של האבן.
זה קצת מה שהתקופה הזאת מבקשת מאיתנו, לא? להסכים לראות את להצליח לראות את האחר.
בהחלט.
זה מה שהיא מבקשת.
כן.
אם לא הבנו את זה בשגרה, זה גם היה בשגרה, נכון. גם בשגרה.
בהחלט.
לגמרי. אבל עכשיו, בתקופה הזאת, נראה לי שמה שהיא מבקשת מאיתנו, הפרק הזה, מבקש מאיתנו להסכים לראות את האחר.
נכון.
שאלה מה המשמעות של זה?
המשמעות היא אהבה בלי תנאי. אהבה בלי תנאי. אי אפשר יותר להתחפר כל אחד באיזו אג'נדה מצומצמת, ולהיכנס לתוך הקונחייה של האג'נדה שלו וגמרנו. יש פה עם ישראל, אנשים שונים, וצריך לחבק את כל המרחב בנועם ובידידות, ולדבר, ולבנות בכלל את המרחב בצורה אחרת לגמרי, מהמסד ועד התפחות.
כן.
אני חושב ש... אנחנו צריכים מערכת חינוך אחרת. כי אני לא מכיר מערכת חינוך שמחנכים בה לאהבה אמיתית ומתרגלים את זה. לא במגזר החרדי, לא בדתי ולא בחילוני. אני פשוט לא מכיר. במגזר החילוני לומדים מתמטיקה או פיזיקה, ובמגזר החרדי לומדים גמרא או משנה. אבל לימודי נשמה לא מצאתי באף מקום. ואני חושב שזה הדבר הכי נצרך.
זה בעצם העמקה של הקבלה?
המלכה?
העמקה.
העמקה, כן.
זה?
זה. זה כל חוכמת הקבלה, כן. כל חוכמת הקבלה מדברת על תוכנית המתאר של המציאות שלנו. מדעי החברה, מדעי הרוח, המדעים המדויקים, כולם נמצאים בתוך התוכנית הרוחנית הזאת, וחוכמת הקבלה מדברת על התוכנית עד לפרטי פרטים. כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו מתחילים לקלוט יותר ויותר את המגרעות שלנו, ואיך להשתלט על המגרעות, ואיך לפתח את הדברים הטובים, ולבנות עולם, כתוב כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. לבנות עולם של חסד. בלי כללות, בלי גידופים, בלי שיימינג, בלי שום חרמות ושום בידודים.
אבל האדם, האדם הוא פשוט בקצה. איפה מתחילה העבודה שלו?
שמע, אני נפגש גם עם אנשים שהם לגמרי פשוטים.
כן.
אבל אין כזה דבר פשוט, כי בכל אדם יש נפש אלוקית. זאת אומרת שבתוך התת מודע שלו יש ממש רצונות טובים וטהורים. וגם אדם שנראה ממש ממש פשוט מאוד, לא מתוחכם, לא עומק, לא שום דבר. אבל אתה יודע, דומה ודומה מתחברים. וכשהוא שומע דיבורים שמתאימים לנפש האלוקית שלו, אז זה מעורר אותו. ומוציא כל מיני רצונות מהתת מודע שלו.
וזה מבקש ממנו להתחיל לעבוד.
כן. ללמוד, לעבוד, להבין. מי אני בכלל? מי אני?
אתה יודע, אני חושב שהתקופה הזאת היא אחד השיעורים שהיא מביאה איתה. זה בדיוק זה. זה כזה, קיבלנו את המציאות מול הפנים. המציאות האמיתית. אנשים מתים, אנשים נחטפים.
כן.
קיבלנו את המציאות מול הפנים. וכל הסיפורים שסיפרנו לעצמנו על עצמנו, עד השביעי לאוקטובר, הם פתאום מאבדים תוקף. הם קצת מתפוררים לנו בידיים. הסיפורים שסיפרנו על עצמנו. אני עורך דין, אני מוזיקאי, אני כותב. הסיפורים האלה הם כבר טיפה כזה מתפוררים, כי הם לא רלוונטיים כבר. וכשהסיפור מתפורר לנו, אז אנחנו נפגשים עם עצמנו, עם החלקים הכי עמוקים בעצמנו.
נכון.
וזה קשה.
כן. מי אני?
בדיוק. אתה שואל את עצמך, אתה רואה גיבורים בטלוויזיה. אז אתה שואל את עצמך, מי אני בתוך כל הדבר הזה? מי אני הקטן מול כל הדבר הגדול הזה שאני רואה מולי? שאלה קשה.
כן. אבל אני חושב שבכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל של גבורה כזאת.
כן.
זה מה שיפה מאוד בעם ישראל, שיש בו פוטנציאל מאוד גדול של הקרבה ומסירות נפש. אתה רואה את זה בטלוויזיה, ואתה מסתכל על חיי היום יום, ואתה אומר, איפה אני ואיפה זה? אבל זה לא נכון. אם בכל אחד יש יכולות ומסוגלויות נפלאות יוצאות מהכלל, הן לא חייבות לבוא לידי ביטוי דווקא בעוטף עזה. הן יכולות לבוא לידי ביטוי בתל אביב. יש הרבה מאוד מה לעשות בתל אביב. אני חושב שיש הרבה גברים ונשים בודדים בתל אביב.
לגמרי.
שמחכים שמישהו יאסוף אותם קצת. שייתן להם יד, שיאמר להם מילה, שירים אותם קצת. בכל מקום יש את האפשרויות של העבודה הזאת. אני חושב שצריך ללמוד את זה בצורה יסודית. לא משהו אקראי, כאילו לזרוק רעיון פה, רעיון שם. ננצח, ביחד ננצח. כי זה הכל טוב, הכל נכון, אבל איך עושים את הביחד הזה? צריך ללמוד את זה ולתרגל את זה. ממש, להפוך את זה למציאות ממשית. הזוהר אומר שבדורות אחרונים גם ילדים ילמדו חוכמת הקבלה. כך כתוב בזוהר.
הייתה פעם איזה שמועה כזאת שרק מגיל 40 אפשר ללמוד קבלה, לא?
הייתה שמועה כזאת, כן.
ו?
זה לא רלוונטי לדורנו.
לא רלוונטי.
ממש לא.
מאיפה זה נולד?
זה נולד בדורות עברו, בגלל שאנשים לא היו מפותחים כל כך, והחלק הרוחני של האדם, הוא לא היה מונגש, אז חכמים אמרו, תלמד קודם כל עד גיל 40, וכאילו תשפשף את היכולות הלימודיות שלך, ותתעדן, ואז תוכל לפגוש רוחניות. אבל היום זה אחרת לגמרי. אני מסתובב בכל הארץ ממש, ויש צימאון אדיר, ויש יכולות גדולות מאוד לקלוט. ודרך אגב, היכולות הרוחניות של נשים, מה שאני רואה, הן הרבה יותר גבוהות מאשר הגברים.
כי הן יותר מחוברות לרגש?
אני כן. מחוברות לרגש, עמוקות, עדינות. הרוחניות זה דבר עדין.
מה אתה בעצם עושה ביום יום?
מה שאני עושה ביום יום זה הניסיון להפגיש את המדע של חוכמת הקבלה עם כמה שיותר אוכלוסיות. אז אני נמצא בזה כבר בגיל 14. ואני מסתובב בכל הארץ, מלמד, וגם עובד על ספרים. הוצאנו עד עכשיו יותר מ-40 ספרים. בנושאים השונים, יש חלק מהספרים שזה חוכמת הקבלה נטו, ויש חלק מהספרים שזה סוגים שונים של עבודה עצמית, עבודה על עצמך, עבודה להכיר את האגו שלך ולנסות ללכת למעלה מהאגו, לנסות לעבוד מחוץ לקופסה באמונה, ולא תמיד לפי ההיגיון, אלא לעלות למעלה מההיגיון ולמעלה מהאגוצנטריות שלנו. אז זה לימודים לא פשוטים, והתרגולים עוד יותר לא פשוטים.
בוא רגע, אם אתה כבר פה, זו הזדמנות טובה גם להבין את הדברים האלה יותר לעומק. פתאום אני מבין את זה. מה זה בעצם קבלה?
חוכמת הקבלה.
כן.
חוכמת הקבלה מתארת לנו סדר של מדרגות רוחניות שמשתלשלות מהגבוה ביותר, שנקרא אין סוף ברוך הוא, שהוא הרצון האלוקי להיטיב לנבריו. המדרגות הללו רוחניות הולכות ויורדות מרום המעלות, הולכות ויורדות עד שמגיעות לעולם הזה. עכשיו, ברוחניות אין מקום. אז מה פירוש שהן יורדות? מה פירוש שהן עולות? זה לא מקום. אלא הנקודה היא כך שככל שיש יותר רצון לקבל ופחות רצון לתת, זה נקרא יורד. כי זה יורד בחשיבות. ככל שיש יותר רצון לתת ולאהוב ופחות רצון לקבל, זה נקרא יותר עליון, יותר למעלה.
ואין סוף ברוך הוא רק רוצה לתת.
האינסוף ברוך הוא שורש הכל, הרצון האלוקי להיטיב לנבריו. כל הנבראים כולם, מדורות הראשונים ועד דורות האחרונים, כולם כלולים בתוך האינסוף ברוך הוא, בצורה מושלמת, כאשר הם מקבלים את האור העליון באופן לא מוקצב, אלא מושלם. אינסוף. כן. בצורה בלתי סופית. אין שם שום עצירה או חיתוך או הפסקה. שם כולנו נמצאים, בתוך המחשבה הזאת.
ואיפה אלוהים נכנס בתוך המשוואה הזאת?
כל זה האלוהים.
זה האינסוף ברוך הוא?
כן.
זה אלוהים?
כן. והוא גורם יצור האנושי, נקרא לזה, שהמהות שלו זה רצון לקבל, ייכנס לתוך עבודה של נתינה, ועל ידי זה נוצרו מערכת אדירה של מדרגות רוחניות, שהן נקראות עולמות, פרצופים וספירות. ההבדלים ביניהם זה כמו בגשמיות, יש יבשות, יש מדינות, יש ערים, יש רחובות, כלל ופרט. אז כך גם בתוך המערכות הרוחניות, יש כללי ויותר פרטי ויותר פרטי. בסך הכל מדובר על 125 מדרגות רוחניות, שמתחילות מהאינסוף ונגמרות בעולם הזה. עכשיו, איפה נמצאות כל המדרגות הללו? הן נמצאות בתת מודע של האדם. גם האינסוף עצמו נמצא בתוך התת מודע של האדם.
שזה החלקיק האלוהי?
כן. זה לא נמצא בסטרטוספירה.
כן.
כל הסטרטוספירה היא גם חלק מההגדרה של עולם הזה.
אתה יודע, אני אמרתי לך, אני גם לומד ספר יצירה, ואני הולך שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, ומדבר על האינסוף. על האינסוף והמעבר בינו לבין הסוף, הנתיב הזה, בין האינסוף אל הסוף. ואני כל הזמן באינטואיטיביות בטוח כל פעם מדמיין את את האינסוף שם, בסטטוספירה.
כן.
ורק בשיעור החמישי או השישי או השביעי נפל לי הסימון שהאינסוף הוא בכלל, הוא יוצא מתוך התת מודע.
נכון. זה מאוד באמת הלם.
הלם.
כי אנשים באופן טבעי חושבים עולמות רוחניים, זה מעלינו.
כן.
זה למעלה. מסתכלים למעלה.
כן.
מגלגלים עיניים למעלה. אבל לא. אין שום דבר חוץ מאיתנו למעשה. אנחנו בני האדם. ולא מדברים על על האלוקים בפני עצמו, אלא מדברים רק על האלוקים כפי שהוא רוצה לתקשר איתנו. וכפי שהוא יצר כל מיני מערכות בשבילנו, לפתח אותנו.
תקרב את זה.
אז בתוך התת מודע של האדם נמצא הכל. והישות האינדיבידואלית שלך היא נמצאת בתוך המצב הזה של אינסוף, מתוקנת בהשפעה ונתינה תאורה, מלאה באור האלוקי, ומשם הישות האינדיבידואלית שלך עוברת את כל המדרגות הללו עד שהיא מגיעה לעולם הזה. עולם הזה זה נקרא שאנחנו נולדים אגואיסטים גמורים, אנחנו לא יודעים מה זאת השפעה ונתינה בכלל. ומי המציאות הזאת של העולם הזה, אנחנו צריכים לטפס חזרה בסולם הזה, הסולם התודעתי שנמצא בתוכנו. אנחנו צריכים לגלות, סטפ ביי סטפ, לאט לאט לגלות את כוחות הנתינה, כלומר, עולם אחד שהוא מעל העולם הזה, ולנסות להתנהל שם באמונה ובאהבה, למעלה מהטבעים האגואיסטיים. אם אנחנו עושים את העבודה שלנו כמו שצריך, אז נגלה לנו עוד עולם אחד, ואז אנחנו עוברים למערכת עבודה יותר חזקה ויותר קשה. וכך זה מסודר. זה מסודר כזה, אולי כמו המשחק מצא את המטמון, חפש את המטמון. אבל איפה לחפש אותו? אצלך. שככל שאתה יותר מזדקך, אז מתוך התודעה שלך, פתאום מתגלות מציאויות חדשות. הכוונה היא שאתה פתאום מתחיל לראות את האנשים שמסביבך. אתה חי בעולם הזה. אתה לא מרחף.
כן, לא משתנה,
חי פה.
לא משתנה כלום.
שום דבר. אתה הולך לצבא, כן. אתה הולך לעבודה, אתה הולך לבית הכנסת. אבל אתה מרגיש את הכל אחרת. ומבחוץ לא חייבים לזהות את זה בכלל.
כן.
אבל אתה רואה את האלוקות שבכל אדם. זה קצת דומה לאנשים שלוקחים סמים פסיכודליים, ופתאום מתחילים לאהוב ולחבק,
כן.
ורואים אחדות גמורה.
אתה מכיר את התחום הזה?
אני מכיר, אבל זה חומרים מלאכותיים. וכאן אנחנו מדברים לעשות את זה, אין צורך בחומרים מלאכותיים. כי באמת כל הדברים האלה נמצאים בתוכך. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות, בתור מכשירי עזר לגלות את האוצרות האלו שבתוכך ולהביא אותך למצב שאתה יכול להתאחד עם כל מי שסביבך וגם ואפילו עם אלה שהם נמצאים בצד השני של המתרס. אז זה נעשה על ידי חומרים מלאכותיים, וזה נעשה על ידי אור אלוקי שנמצא בתורה ובמצוות. אז אנשים שואלים אותי, אז מה, אתה רוצה שכולנו נחזור בתשובה? אתה רוצה לעשות מכולנו דתיים? התשובה היא לא, זה נתון לבחירה שלכם מה אתם רוצים ומה אתם לא רוצים. הדבר היחיד שהייתי רוצה זה שכולם, כולנו, יהודים וגם לא יהודים, ילמדו ויקבלו על עצמם את המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כל השאר זה נתון לבחירה של כולם. אתה רוצה שבת, לא רוצה שבת, זה בחירה שלך. אבל הנקודה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, להבין את הכמוך, מי זה אני, ולהביא את עצמי לקשר עם אחרים, אמיתי, לא משהו חזותי חיצוני, אלא ממש קשר אמיתי. זה אני חושב שכולנו צריכים לקבל, יהודים ולא יהודים, כולנו.
אתה יכול לנסות לפרק את המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, אולי אפילו דרך הראי הקבלי, כי כמו שאמרנו, שהתקופה הזאת זה נראה ככה, זה מרגיש ככה, שהיא מבקשת מאיתנו להצליח לראות את האחר.
כן.
ובעולם מושגים שלי, כדי לראות את האחר, אתה חייב, תהיה חייב, להצליח לראות את עצמך.
כן.
תהיה חייב. וכדי לראות את עצמך, אתה תהיה חייב להסכים, להסתכל על כל מיני חלקים בעצמך, שאתה מפחד להסתכל עליהם.
כמו מה?
כל מיני פגמים וחסכים.
נכון.
ועד שלא תעשה, וזה חלק מהעבודה הרוחנית, מאיך שאני מבין אותה.
נכון.
להסתכל על כל מיני חלקים בך, שעד עכשיו היה מפחיד מדי להסתכל עליהם.
זה נכון.
אז זה, 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 זה קצת זה?
כן.
שאהבת לרעך כמוך?
כן, בהחלט. זאת אומרת, אנחנו הולכים הפוך. אנחנו אומרים שאנחנו לא צריכים להתחיל לפשפש בקרביים של עצמנו, אלא אנחנו צריכים להתרכז בשני ולנסות להביא את עצמנו למצב שאכפת לנו מהשני. ואנחנו נכנסים לתוך הרזולוציות היותר פרטניות, להבין אותו ולהיות איתו, שיהיה אכפת ממנו, ולנסות לתת לו ולספק לו מה שהוא צריך. עכשיו, בשלב מסוים, ככל שאתה יותר רציני, זה עולה על העצבים של האהבה העצמית שלך. ואז הרע שבך מתחיל להתגלות. דרך הטוב, הרע מתחיל להתגלות. כי זה חוק של ניוטון. אתה זורק כדור על הקיר, הוא חוזר באותה עוצמה. זאת אומרת, אם אתה מנסה לאהוב את השני, ולתת לו ולוותר לו, להכיל אותו, ולהתאפק על מה שצריך להתאפק, אז ככל שהדברים יותר אקוטיים, מתחילים לבעבע מתוך המעמקי האישיות שלך התנגדויות. כאילו, כל זמן שמדברים על להכיל את השני ולתת, זה דיבורים, אז זה הכל יפה. הגוף רוצה להיראות יפה נפש. אבל ברגע שזה עובר לפסים מעשיים, ומישהו ממש פוגע בך, ועכשיו אתה צריך, אתה נמצא במבחן, ואתה צריך לקיים את, והווי דן את כל האדם לקו זכות. לדון אותו לקו זכות.
כן.
וזה קשה, כי החיה שבתוכי, היא אומרת, מה זה, מה... אני לא פרייר.
מאוד ישראלי גם.
כן.
הרעיון הזה.
הבן אדם הלבין את פניי ברבים, פגע בי. מה זה? אז זה החיה. ואז אתה צריך להרגיע את החיה הזאת, ולהתחיל לחשוב דברים טובים עליו. ללכת ב-180 מעלות הפוך, ולדון אותו לקו זכות. הסתכל על הנפש האלוקית שבו. אז למה הוא מתנהג ככה? מה אתה יודע מה קרה לו? מה אתה יודע מה הרקע שלו? מאיפה הוא בא? אולי מישהו עשה לו משהו היום ונורא? פשוט. והגוף לא רוצה את הדברים האלה. הגוף שלנו רוצה לשלוט. אז ככל שאתה מנסה להיות יותר טוב, אז הרשע מתחיל להתגלות ולהתנגד. וזה הדרך האמיתית, כאילו לא להתעסק עם הרע באופן ישיר, אלא להתעסק רק עם הטוב, ולהשתדל להיות מה שיותר טוב. וככל שאתה יותר רציני, אז מתחילות להיות התנגדויות, ואז אתה מסתכל לתוך עצמך, ואתה מתחיל להכיר את עצמך, שבעצם כשעוברים לפסים מעשיים, אז אתה מפונק גדול, אתה לא רוצה יותר מדי להקריב, אתה לא רוצה לשלם יותר מדי.
יש הרבה הקרבה בעבודה הזאת, לא?
נכון.
כל ה... אתה יודע, אני מסתכל על הסיפורים של בראשית, ואני מנסה כזה לקחת כל סיפור ולהבין איפה הרוח האלוהית מתבטאת בו. אז תגיד לי איך אתה רואה את זה, את סיפורי בראשית, סתם, נגיד קין והבל. זה, לא?
זה, כן.
סיפור על הקרבה, בין היתר.
כן. הוא הקריב את אחיו לעולה. הוא הקריב את אחיו. במקום להקריב את עצמו, הוא הקריב את אחיו.
זה כזה, אם אני אלוהים, ואני עכשיו מדבר עם קין, אז במילים שלי זה כזה, אני סך הכל שם לך מראה עכשיו, ואומר לך שלא הקרבת מספיק. פעם הבאה תקריב יותר.
כן.
תסתכל בו מראה, תבין שיש בפנים איזשהו פגם, או איזשהו חסך שלך, ופעם הבאה תקריב יותר. אבל כל כך קשה לנו להסתכל על המראה הזאת, ולהבין שבנו יש משהו פגום, אז אנחנו מנסים להקם את המרקם של המציאות.
נכון.
אבל אתה לא יכול להקם את המרקם של המציאות, אז הוא ניסה להקם את המרקם של המציאות, והלך ורצח את אח שלו. במקום פשוט להסתכל במראה, ולהתמודד עם
הבעיות הפנימיות שלו.
זה קצת, נכון. זה הסיפור?
זה הסיפור, כן.
כן?
כן, בהחלט. זה כל הסיפורים. זאת אומרת, בתוך עצמנו יש סוג של חמאס כזה, שהוא לפעמים יכול להיות רצחני ורשע.
קין.
כן. והחמאס הזה בחוץ, הוא משקף את מה שיש אצלנו בפנים. זה קשה לנו להאמין בזה. מה? אני אלך לכרות ראשים של ילדים? מה בכלל אתה מדמה אותי לכל הזוועה הזאת? והתשובה היא שכל אחד מאיתנו בתנאים מסוימים מסוגל למעשים מאוד מאוד לא נחמדים.
זה דיבורים מאוד גבוהים.
ואחר כך הוא אומר, אוי, לא התכוונתי וזה, ותסלח לי מאוד וזה. אבל גם אצלנו יש סוג של עריפת ראשים. אולי הם לא עם סכינים פיזיים, אבל יש.
איך אתה רואה את כל מה שהיה פה במדינה בחצי שנה האחרונה?
התפרקות.
על מה זה יושב?
התפרקות טוטלית. זה מה שאני רואה. מלמעלה עד למטה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות סוג של reset על כל המציאות החברתית כאן. אני נמצא בחוכמת הקבלה כבר מגיל 14. והייתי תלמיד מאוד מאוד מחובר לרב אשלג משך 14 שנה, הוא גידל אותי. אז מה שאני רואה עכשיו זה שאנחנו כולנו צריכים ללמוד יהדות מחדש, כי אני חושב שאנחנו לא יודעים מה זאת יהדות באמת.
לא, אנחנו לא, אתה יודע, אני מדבר בתור חילוני שלאט לאט,
גם בעולם החרדי לא יודעים מה זאת יהדות.
אז עוד יותר
ממש.
אז תבין מה אני בחודשים האחרונים לאט לאט עושה את ההתקרבות שלי לאט לאט, כן. ליהדות. זה משהו ש... אתה יודע, כל השנים האחרונות אני בכלל הסתקרנתי מאוד בבודהיזם. מאוד קל לנו ללכת, בתור חילוניים, ללכת ולחפש במקומות אחרים, זה מאוד קורץ.
כן.
אבל זה פה, הכל פה מתחת לאף שלנו.
נכון.
היהדות.
אנשים אומרים לי, תשמע, אני רואה בטלוויזיה את היהודים החרדים האלה, אז קשה לי להאמין ששם יש פנימיות, ששם יש עמקות, אז אני הולך לבודיזם וכו'. שם נראה לי שבאמת יש פנימיות. אבל פה, כאילו, עם מה שהטלוויזיה מראה, עם כל ההפגנות וכל ה... זה לא נראה שום דבר שקשור לפנימיות, או לאיזה אהבה, או לעדינות.
ההפך, זה בריחה. זה בריחה. כי בסוף אנחנו יהודים.
נכון.
דיברתי פעם עם איש חכם שאמר, שנתן לי רעיון, שהכל, כל המחקרים של התרבויות אל האינסוף הם לגיטימיות. אם אתה בנצרות, אם אתה באסלאם, אם אתה בודהיזם, כל אחד יש לו את המחקר שלו לכיוון האינסוף, וזה לגיטימי. אבל בגלל שאנחנו יהודים, ובגלל שאנחנו, יש לנו שורשים יהודים, וסבא של יהודי, וסבא של סבא של יהודי, וסבא של סבא של סבא של יהודי, אז זה מרגיש כאילו שאני מתחיל את המחקר ממקום יותר גבוה, ואני לא מתחיל אותו מאפס. ואם עכשיו יש לי, הייתי עושה ויפאסנה, והיה לי מורה, הנזיר אופר, נזיר בודהיסטי.
כן.
30 שנה כבר נזיר.
כן.
הוא הפך להיות בודהיסט.
כן.
אז זה מרגיש שהוא קצת התחיל את המחקר שלו מאפס, לכיוון האינסוף דרך הבודהיזם.
כן.
בזמן שהשושלת שלנו יהודית.
נכון. נכון.
כן.
היה לי תלמידים שהיו במקומות שונים בעולם, כל מיני תלמידים. והם סיפרו לי שכשהנזיר שהיה אמור, המאסטר שהיה אמור ללמד אותם, שמע שהם יהודים מישראל, שלח אותם הביתה. הוא אמר להם, מה, אתם באים ללמוד אצלי? יש לכם אוצרות עצומים, מה אתה מטריח את עצמך עד איזה הרים נידחים ביפן, או איפה שלא יהיה, בשביל ללמוד ממני.
כל הספרים פה.
כן.
כל הספרים פה.
כן. ספרי התודעה העמוקה והעבודה העצמית, והמדיטציות השונות וההתחברות עם האלוקים, וההתחברות אחד עם השני ברוגע, בהבנה ובסבלנות.
אבל יש חשיבות ללימוד של הסיפורים?
איזה סיפורים?
של בראשית למשל?
יש חשיבות, אבל הסיפורים הללו הם נכתבו בשפת קוד, והם מסתירים מאחוריהם הרבה מאוד עומקים נפשיים.
שזה העבודה הקבלית בעצם.
כן. בעל הסולם אמר שהתורה זה לא ספר היסטוריה. זה ספר הדרכה בעבודה עצמית. רבי שמעון בר יוחאי אומר בכמה מקומות בזוהר, טיפח רוחו שמי שמתייחס לתורה כספר סיפורים. טיפח רוחו. מקלל כללות נמרצות. ולא הכוונה דווקא לתורה. כוונה לכל התנך. זה לא ספר סיפורים. זה ספר שמתאר מדרגות רוחניות, שכל איש וכל אישה צריכים לעבור, כולנו צריכים לעבור את זה, לחוות את זה, וזה רק מספר הדרכה כזה, כדי שתדע איפה אתה על המפה. אבל כולנו צריכים לעבור את הסיפור הזה עם קין והבל, ועם אברהם אבינו, ועם סדום, זה הכל אנחנו.
אז למה זה, למה הספר מוצפן?
הספר מוצפן, כי מה שיש מאחורי ההצפנות, הוא מאוד מאוד יקר. תקשורת אינטימית, עם האלוקים בכבודו ובעצמו. אז כשמדובר על אינטימיות, בדרך כלל אנשים לא נהגים לחשוף את זה לכל העולם. זאת אומרת שיש לך בת זוג אמיתית וטובה, אז זה לא נהוג לחשוף את היחסים שלך איתה, כן, לעיני כל העולם, כי דבר יקר, הכבוד של דבר יקר, השמירה שלו, זה כאשר אנחנו שומרים אותו בהצפנה. בזוהר כתוב, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. כי כשאתה חושף דברים, אז יכול להיות שכל מיני גורמים ינסו לחבל בזה, להזיק.
ואתה גם לא מאפשר את העבודה, בעצם. חלק מהעבודה זה
לפצח את ההסתרה.
זה הפיצוח, לא?
נכון.
זה חלק מהעבודה.
נכון. נכון.
כזה רעיון רמב"מי
כזה. רעיון נכון.
רמב"מי כזה.
כן. רעיון נכון. אז מה אתה אומר? איך עושים את הדבר הזה? יש בי השתוקקות מאוד מאוד גדולה ואחריות, שאני רוצה שכולם ייחשפו לזה ושיבחרו מה שיבחרו, אבל שיחשפו לזה. כך הבחירה של כל בחורה זה עניין שלה, אבל שהיא תדע את הדברים האלה ותחליט לאן היא הולכת.
עוד משהו שהתקופה הזאת מנסה ללמד אותנו, אני חושב, זה להבין ש... אתה יודע, אנחנו היינו בהלוויות הרבה בשבועיים האלה.
כן.
ואתה שומע הספדים.
מחבר'ה מתל אביב?
כן.
כן.
לגמרי. הלוויות עצובות.
כן.
אמא קוברת את הבן שלה.
כן.
אבא קובר את הבן שלו.
כן.
ואתה שומע בהספדים שאנשים הוציאו אור כשהם היו בחיים. אתה שומע הספדים על אנשים שהיו גיבורים.
כן.
וזה לא יכול להפגיש אותך עם השאלה של מה היה, מה היו אומרים עליי אם זו הייתה הלוויה שלי. וזה קצת כמו לשאול את עצמך מי אני.
נכון.
ואני חושב שהתקופה הזאת, אם אתה מסכים, אם אתה מספיק חזק בשביל להסתכל על המראה הזאת שהיא מנסה לשים ולא ישר חוזר לשגרה שהיית בה לפני, אתה תהיה חייב להבין אם אתה חי את השליחות שלך או שאתה לא חי אותה. ואם אתה חי את השליחות שלך, אז כל מה שאתה יכול לעשות זה להמשיך. ונראה לי זה מה שאתה עושה. זה השליחות שלך, להעביר את המסרים האלה. וכל מה שאתה יכול לעשות זה פשוט להמשיך, וזה פשוט ילך ויגיע. כי אם אתה חי את השליחות שלך, אז אתה, אז אתה עושה את שלך. מאיך שאני מבין את זה. מה שיקרה עם זה, יקרה מה שאמור לקרות עם זה. אז הנה, יצא שהגעת לפה. זה יגיע לאנשים, אתה מבין?
כן.
אני רואה שאתה פעיל במדיה, זה מגיע לאנשים.
כן.
כי האדם בסוף יהיה חייב מתישהו לשאול את עצמו מה הוא עושה פה. זה כזה, או שאתה תהיה מסור לשליחות שלך, וזה אומר תהיה מסור לעבודה קשה, עבודה רוחנית קשה, או שאתה תהיה חייב להיות מסור לעולם החומרי באיזשהו מקום.
נכון. או-או.
או-או, כי אתה תהיה חייב להצדיק את הקיום שלך איכשהו.
אדם לעמל יולד, ואדם בוחר לו את הנתיב של העמל. אם לעמול בעניינים גשמיים או בעניינים רוחניים. אבל חייבים לעבוד.
זה או זה או זה.
כן.
אין עוד אופציה. עכשיו, 99.9, יותר קל להם ללכת למקום החומרי. כי העבודה הרוחנית היא קשה. נכון. העבודה הרוחנית מבקשת ממך להסתכל פנימה לתוך הפגמים שלך.
כן.
ולהסכים להמשיך להסתכל עליהם. אבל כשאתה עושה את העבודה הזאת, לפחות, אתה יודע, בדעתי הצנועה, כשאתה עושה את העבודה הזאת, אז אתה הולך ומתקרב לשליחות שלך. והשליחות שלך זה להבין איך אתה מוציא את האור הפרטי שלך, האור שלך. מה האור שלך? אתה מוציא אותו או לא? ואם אתה מוציא אותו, אז פשוט תמשיך להוציא אותו.
ברור.
פשוט נכון. תמשיך להוציא אותו והוא יגיע.
זה נכון, כן.
גמרי.
נכון.
אתה יודע, הייתה לי מישהי שדיברה איתי עכשיו על... הרבה אנשים עכשיו היו סביב התנדבויות כל התקופה הזאת.
כן.
והייתה באיזו יוזמה של לחבר בין אנשים מהעוטף לבתים בצפון ובמרכז. וממש ביום השני של המלחמה, מישהי מהעוטף התקשרה אליה, והיא אמרה לה, בואי, יש לי בית בתל אביב. מצאתי לך בית פה, בואי עם המשפחה שלך, תתכנסי. והיא אמרה לה, ובדיוק התחילו הזקות בתל אביב, אז היא אמרה לה, האמת שאני מעדיפה, אנחנו מעדיפים בית בצפון יותר, כי אנחנו מפחדים להגיע לתל אביב. והיא אמרה לה, אבל בואי לתל אביב, למה יש לי בית עכשיו, הוא תכף יתפס, תגידי תודה שיש בית בתל אביב, וקחי את המשפחה שלך לתל אביב.
כן.
ואני אומר,
זה בטח פחות מסוכן מאשר בעוטף.
בדיוק, אבל ברובד אחד, אין ספק שהיא רואה אותה, כי היא עוזרת לה עכשיו, היא מתנדבת באיזושהי עוזמה, והיא מנסה לתאם לבית בתל אביב. ברובד היותר עמוק, כדי לראות אותה באמת, שזה מה שהתקופה הזאת מבקשת מאיתנו, לראות אחד את השני.
כן.
לראות אותה באמת, זה להגיד לה, אני אחפש בית בצפון, ואם אני לא אמצא בית בצפון, אני אגיד לך שלא מצאתי, ואז אנחנו ננסה להבין מה אנחנו עושים. וזה לשאול אותה, איך היא? איך את? אז תסבירי את הבית. איך את עוברת את הימים האלה? אז אני חושב, וכדי לעשות את זה, כדי להצליח באמת לראות את הבן אדם שמולך, ולהוציא לו את האור שלך, אתה תצטרך להסתכל על עצמך קודם.
נכון.
וככה לאט לאט להתחבר לשליחות שלך.
נכון.
אז אני חושב שזה מה שאתה עושה.
משתדל.
וזה מגיע. אם זה יגיע אליי, וזה... כל מה שאתה יכול זה להמשיך.
עזרת השם.
כן. זה מה שאתה יכול לעשות.
עזרת השם.
מה אתה חושב?
אני חושב שאתה צודק. אני מנסה לעשות באמת מה שאני יכול. גם אתה עושה מה שאתה יכול.
גמרי.
וכל אחד עושה מה שהוא יכול. ככל שיהיו יותר עשיות טובות לכיוונים של נתינה ושל חיבור, אז אני מניח שהמרחב הציבורי יותר ויותר ילך לכיוון הזה.
התקופה הזאת מחזקת את האמונה אצלך?
כן.
כן?
כן. זה מחזק. בגלל ש... תרחישים כאלה מראים לנו שיש כאן עוצמה אדירה, בלתי נשלטת על ידינו. אנחנו עומדים פה מול דברים שהם בלתי נשלטים. זה כמו סוג של איזה צונמי אדיר, שהבן אדם אומר, שמע, אני, אין לי מה לעשות מול הדבר הזה. תופעות טבע אדירות. וגם כאן, יש כאן תופעות של תרחישים זוועתיים, עוצמתיים. ואתה רואה שזה מפורר ומפרק, כמו איזה צונמי. ואתה מבין שיש כאן כוח אדיר ששולט בכל זה. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. כי הגמרא שהיא מתארת למשל את חורבן בית המקדש השני, שהוא היה מרכז היהדות כאן בארץ ישראל. אז הגמרא מתארת את כל ההליך. זה היה הליך קשה וכואב ביותר. בגלל שנאת חינם. אז זה לא רק בית המקדש, מדובר על מיליונים שנרצחו או שהוגלו. אז זה תרחיש כאוטי אדיר, כמו איזה צונמי שאין לך שום שליטה. ואז אתה מבין שהנה, כביכול ההיסטוריה חוזרת אל עצמה.
זה סדר גודל של חורבן בית?
כן. כל מה שקורה פה, אני מתכוון, למלחמת האחים.
כל החצי שנה האחרונה.
כל הבלגן הזה שיש פה. כן.
אבל היה... טעמנו אחדות בשבועיים האלה.
כן.
טעמנו אותה.
טעמנו משהו, כן.
אני מרגיש שהיא מתחילה להתפורר שוב.
נכון.
נכון?
גם אני מרגיש, כן.
למה?
בגלל שכל מה שלא בא בדרך לימודית, צריכים ללמוד את הדבר. לומדים מתמטיקה. אתה לא יכול לשוטט במתמטיקה בצורה פרועה.
כן.
כל דבר צריך ללמוד. ריקוד צריך ללמוד. מוזיקה צריך ללמוד. אז...
אחדות צריך ללמוד.
קודם כל, ללמוד את עצמי, אני חושב שזה הדבר האלמנטרי. לפני שאני אלמד זואולוגיה או כימיה, אבל הדברים האלמנטריים לדעת מי אני, כל רבדי הנפש שלי, המסוגלויות, זה נראה לי הדבר הכי הכי חשוב היום, בכל המגזרים, כל המגזרים כולם, ללמוד את עצמי ואיך לתפקד, איך לשפר את האטמוספירה שלנו, איך לפעול במעשה, בדיבור, במחשבה, ברגש, ברצון, ללמוד דברים האלה. עכשיו, דבר שלא בא בדרך לימוד, אלא שנהיינו מאוחדים כתוצאה
מכאב גדול,
מההוא האדיר של הצונמי הזה הזוועתי שחווינו, אז כולם קמים ונעשה, בוא נלך, בוא ניתן אורחים ופה סעודות, אבל זה הכל רק מתוקף הצונמי הזה. אבל בכדי שדבר באמת ייקבע ויספג, צריכים ללמוד אותו ולתרגל אותו בלי קשר לצונמי הזה, שבחיי היום יום הרגילים נתנהג בצורה הישרה והמוסרית ביותר. אז כבר יכול להיות שצונמי כזה לא יקרה.
אז מה השיעור של התקופה הזאת?
אנחנו תואמים אחדות, אבל לאט לאט אני כבר מתחיל לראות שוב ביקורת, כללות וגידופים, וכאילו אנשים לא יכולים להתאפק, מתחילים שוב להוציא את הרעל, וזה אומר שאנחנו חייבים, מה שאני אומר כל הזמן, אנחנו חייבים ללמוד את הדברים בצורה מסודרת, החל מגל ילדים, ועד גיל סיבה וזקנה. עשינו מצגות, דרך אגב, גם מצגות לילדים עשינו, ואני חושב שהיה כדאי להביא אותם לסמינרים, למורים ומורות וכאלה, שילמדו את זה, ואז יוכלו להקרין את זה ולהסביר את זה.
סרטונים, היום סרטונים.
אנחנו עשינו מצגות
כאלה. היום, 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 היום זה מגיע בסרטונים.
הבנתי.
ככל שאתה עושה את הסרטונים, שאתה עושה. עברתי סרטון, 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 עם הסרטונים שאתה מעלה.
כן.
זה הדיבור.
שומע.
זה האחדות. יש פה, אתה יודע, פתאום אני מבין שפה יש איזשהו, בעולם הקטן שלנו, סמל לאחדות.
כן.
קצת. נכון? קצת. אני, אם אתה שואל אותי, מה שאני מרגיש ששיחות, אתה יודע, כל אחד יש לו את הכלי שלו, אני מאוד מאמין בשיח.
כן.
שיחות, זה הדבר ש...
מקרב.
לגמרי.
כן.
אחדות, לאחד.
מקרב לבבות, כן.
ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אבל בסוף האדם יצטרך לעשות את העבודה.
ברור.
ונראה לי זה המסר שלך, לא?
כן.
כן. האדם יצטרך לעשות את העבודה ולהבין את השלוש מילים האלה. ואהבת לרעך כמוך.
אדם לעמל יולד. עמל זה שתי מילים. עם, מל. מה זה למול? ברית מילה.
כן.
לחתוך. לחתוך את האגו. עם, מל. כל העבודה שלנו זה לחתוך את האגו, לחתוך את האגואיסטיות שלנו ולזרוק אותה.
כן. ולמצוא את הנתינה.
כן.
זה העלייה... זה העלייה הרוחנית?
כן.
כן, לגמרי.
כל מדרגה רוחנית בנויה מסור מרע ועשה טוב. סור מרע ועשה טוב. לחתוך את הרע ולהתקדם בטוב. אז זה כל היסוד של ברית מילה. פרשת השבוע מדובר על ברית מילה. כל הסיפור הזה של ברית מילה זה סמל לחיתוך האגו של האדם.
זה קשור לאברהם איכשהו?
כן.
איך?
הוא הראשון שנצטווה בזה.
הוא הראשון?
הראשון, כן. לעשות את הברית.
כי הוא היה מספיק חזק בשביל להתמודד עם זה?
כן.
הוא הגיע לרמה רוחנית מספיק גבוהה בשביל לזכות בזה?
כן. הוא עשה את זה בגיל מאוד מבוגר, לא כמונו שאנחנו עושים את זה לתינוק קטן בין 8 ימים, שהוא מרגיש כאב כמה שניות, ואחר כך זה מחלים וגמרנו. אבל זה סמל... בשביל כולנו שבאנו כאן לעולם לחתוך את האגו. דווקא באיבר המין שהוא מסמל את התאוותניות, ואת היצריות הגדולה, שלא ניתן ליצריות לשלוט עלינו, אלא שנשתמש בכל דבר בצורה מוסרית ואוהבת. נסיים?
איך אתה רוצה לסכם?
מה שאני רוצה לסכם זה בעצם מה שאתה אמרת. אתה אמרת דבר נכון, שכל אחד צריך לעבוד עם עצמו ולגלות את האור שבו, את הנפש האלוקית שבו, להוציא אותה החוצה ולעבוד עם זה. כשאתה עובד עם עצמך אתה גם מאיר לאחרים.
כבוד גדול.
שמחה גדולה.
באהבה.
תודה רבה.
יאללה.
להתראות. תודה רבה. תודה שהזמנת אותי.
באהבה.
כל טוב.